שלום וברוכים הבאים לערך מוסף, פודקאסט כלכלי של שני בוגרי משרד האוצר, ליאור תבורי וטל וולפסון. מה העניינים ליאור?
מעולה, מה איתך?
בסדר גמור.
מתרגש להיות פה בחזרה בפרק רגיל שלנו, אני חייב לומר לך.
כן, שני הפרקים הקודמים היינו על תקן מראיינים.
נכון, אחד מהם היה כאן, אחד מהם היה בירושלים.
ארבעה אפילו.
נכון.
וזהו, חוזרים לפורמט הרגיל.
כן, פורמט הטוב והמוכר.
כן. על מה נדבר היום?
היום אנחנו נדבר על הפנסיה.
כן.
בעצם הייתה הצעת חוק של האופוזיציה להגדיל את קצבאות הזקנה מ-1,500 ל-3,500 שקל. זאת הצעת חוק מאוד מאוד פופוליסטית. ורצינו לדבר קצת ולהבהיר לציבור המאזינים למה זאת הצעת חוק לא טובה ולמה בכלל כל עולם הפנסיה נראה לא טוב.
וואי, נושא סופר חשוב ומעניין. שכחתי לשאול אותך מקודם מה מעסיק אותך בימים האלה.
מה שמעסיק אותי כמובן זה העבודה החדשה שלי, יש לי סטארט-אפ חדש.
מזל טוב. בשם
MyFees, שעוזר לאנשים להפחית את העמלות שלהם בבנקים. ואנחנו מזמינים את כולם לבוא ולהשתמש בשירות החדש שרמנו להעביר. יצאנו להעביר לפני שבוע, ואנחנו מאוד מתרגשים.
יאללה, שיהיה בשעה טובה.
תודה רבה, תודה רבה.
אז פנסיה.
פנסיה, כן.
יש לך פנסיה?
יש לי פנסיה, לכולנו יש פנסיה, עכשיו עם חוק פנסיה חובה. נושא שנשמע משעמם לאנשים, אני מקווה ששיעורי השמיעה שלנו לא צונחים ברגע שאנחנו אומרים את המילה הזאת, כי זה נושא סופר חשוב, אחד הכי חשובים.
זהו, יחד עם זה שהוא נורא משעמם, הוא גם נורא חשוב.
זהו, הוא לא משעמם, הוא נראה לאנשים כמו משהו שרחוק מאוד מהיומיום שלהם, אבל אנחנו נבהיר להם שגם ברמת המיקרו וגם ברמת המקרו, זה נושא מאוד 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 חשוב.
וכל אחד גם באופן אישי יכול לעשות כל מיני דברים ששפרו את מצבו עוד 40, 30 שנים.
20, 50.
כן, תלוי, כן, תלוי באיזה
תלוי
גיל.
תלוי בגיל, תלוי בגיל ותלוי מתי נפרוש, גם על זה אנחנו נדבר.
אז מה הוביל אותנו להתעסק בפנסיה דווקא השבוע?
טוב, אז כמו שאמרתי, היה את הצעת החוק הפופוליסטית של האופוזיציה שנפלה ממש על חודו של קול, 46-45 בכנסת.
לא, זה היה תיקו 45 אפילו, לדעתי.
תיקו 45, ואז קראו לגילה גמליאל שתבוא ותצביע, וכן. זה היה הקול הנוסף.
בוא נבהיר אבל, למה אתה קורא לה פופוליסטית? כאילו, מה הבעייתיות בה?
טוב, דבר ראשון, הייתי מגדיר אותה פופוליסטית בגלל שהיא הצעת חוק שהיא נחמדה לאזרחים, אבל יש לה עלות מאוד מאוד גבוהה, ואף אחד לא אומר מאיפה העלות הזאת תבוא.
כן, אבל בניגוד, בוא נאמר, גם בניגוד להרבה הצעות אחרות, יש כאן עלות כלכלית אסטרונומית.
נכון.
זה משהו בסדרי גודל שאנחנו לא מכירים בכלל.
נכון, אנחנו מדברים על עלות כלכלית של 30 מיליארד שקל.
בשנה.
בשנה. שזה, לשם המחשה, זה יותר מכל ההכנסות של המדינה ממס חברות בשנה. כלומר, מס חברות צריך להיות מוכפל על מנת לממן את הצעת חוק הזאת, או לחילופין, אפשר להעלות את המע"מ ב-7% כדי לממן את הצעת חוק. זה באמת, זה לא כמה מיליונים בודדים שהולכים לאיזושהי מטרה שנראית, שמוסיפה כותרת נחמדה בעיתון. זה 30 מיליארד שקל, זה סכום עצום.
עכשיו, לזה צריך להוסיף את זה שבאופן כללי גם הביטוח הלאומי נמצא כיום בגירעון. היום ההוצאות של הביטוח הלאומי הן גדולות יותר מההכנסות השוטפות שלו, ולפי כל מיני עומדנים, אם המצב הזה יימשך כמו שהוא, עוד 30 שנים הוא כבר יגיע לפשיטת רגל.
נכון, אפילו קצת פחות. ב-2042 הביטוח הלאומי אמור להיות בפשיטת רגל, זה התחזית של הביטוח הלאומי ושל משרד האוצר, וכשבעצם צריך למצוא דרכים לגרום לכך שהביטוח הלאומי לא יהיה בפשיטת רגל, אז הצעת החוק הפופוליסטית הזאת, ונגיד שוב, זאת הצעת חוק פופוליסטית, היא פשוט מגדילה את הגירעון של הביטוח הלאומי, ולא אומרת מאיפה זה ימומן. זה מאוד 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 לא רציני.
אז עד כאן הביטוח הלאומי, אבל הוא בעצם היה ספתח מבחינתנו לדבר על קרנות הפנסיה, ועל כל מערך הפנסיה שאנחנו מכירים מכל מיני מכתבים שמגיעים אלינו, ומסוכני פנסיה שיש אצלנו במקומות עבודה וכאלה. אז רק כדי לעשות סדר בדברים, הביטוח הלאומי, קצבות זקנה ושירים של ביטוח הלאומי, זה מה שנקרא הרובד הראשון של הפנסיה, שהוא מחולק לכולם, באופן שווה, באופן אוניברסלי, ברגע שהגעת או הגעת לגיל פרישה, אתה זכאי, זכאית, לקבל את הקצבה בגובה הזה, היום זה סביבות 1,500-1,600 שקלים ליחיד.
נכון.
ברובד השני יש את כל הפנסיה ששוב אותה אנחנו מכירים, ועליה נדבר הפעם.
נכון, ולפני שנצלול לתוך כל העולם הזה של הפנסיה, בואו ניתן כמה דגשים של למה בעצם הפנסיה היא נושא כל כך חשוב ברמת המיקרו והמקרו, באמת מה המסרים העיקריים שאנחנו רוצים להעביר בפרק הזה למאזינים שלנו.
יאללה שוט.
טוב, אז הראשון זה שבכל העולם, ואנחנו נרחיב על זה מאוד בהמשך, הדור המבוגר, מה שנקרא הבייבי בומרס, בעצם דפק את הדור הצעיר, והוא הבטיח לעצמו זכויות שאין יכולת לממן, והנטל של המימון הזה נופל היום עלינו, על הדור הצעיר. חלק מהמשבר הכלכלי בעולם בעצם נובע מהנקודה הזאת.
נכון, עכשיו בוא נוסיף לזה גם את העניין של תוחלת החיים. הרי כשיסדו את כל המנגנון הזה, את כל המערך של הפנסיה, הייתה איזו הנחה שפנסיה היא אמורה לכלכל את המבוגרים ב5-10 שנים האחרונות של החיים שלהם. היום תקופת הפנסיה לפעמים מגיעה ל-20 שנה, לפעמים אפילו יותר, ובעצם היחס בין שנות העבודה לשנות הפנסיה גדל.
נכון, וזה מוביל אותנו לנקודה הבאה שהעלאת גיל הפרישה, שכיום עומדת שוב על הפרק, היא ממש חובה. כשאנחנו מסתכלים על התחזיות לדור הצעיר, נניח לי ולך, אנחנו מדברים על זה שאנחנו אמורים כבר היום להזדקן בעוני, גם אם תוחלת החיים תפסיק לעלות, ואנחנו חושבים שהיא תמשיך לעלות. אנחנו נזדקן בעוני, והביטוח הלאומי צפוי לקרוס ב-2042, כלומר לא יהיה לנו גם את מנגנון הביטוח הסוציאלי שאמור להגן עלינו, והעלאת גיל הפרישה תאפשר לכולנו לחסוך פחות בהווה, ולהרוויח יותר בעצם כבר היום בהווה.
אוקיי. המסר נראה לי האחרון שלנו, ואולי קצת אפילו עגום, אפשר לומר, זה שאין באמת מי שידאג לנו. זאת אומרת, יש הרבה פרמטרים בעולם הפנסיה שהם קשורים למגמות דמוגרפיות, לתחזיות של צמיחה, שמשפיעות על כל החסכונות בטווח הארוך, ובאמת צריך לדעת שאנחנו נמצאים בעולם עם אי-ודאות, ואולי המסקנה היחידה שאנחנו יכולים לתת פה לאנשים זה שצריך לחסוך כמה שיותר, וכמה שיותר מוקדם.
שכל אחד ידאג לעצמו. זה מה שרצינו לומר. צריך להוסיף פה מוזיקה אגומה לפרק.
אתה דואג לעצמך?
אני דואג לעצמי.
נהדר.
מנסה לפחות.
בוא...
אני רווק בן 30, אני לא יודע כמה אני דואג לעצמי, אבל...
בנות, שימו לב, ליאור רווק, נער אוצר, בפייסבוק, מוזמנות. יאללה. טוב, דוגמה...
זה הבעיה שמביאים בירות, אנחנו מתחילים להשתתות.
כן, אני רואה ששלי נראה הדפים כאן התבלגנו לגמרי.
מתחיל בדוגמה מספרית.
אחלה, טוב. מה זה פנסיה?
מה זה פנסיה? אתה רוצה לתת לנו את הדוגמה המספרית?
כן, פנסיה זה עיקרון נורא פשוט. נגיד בן אדם מרוויח סכום מסוים במהלך שנות העבודה שלו, אז הוא לא משתמש בכסף הזה לצריכה במהלך כל שנות העבודה, כי הוא יודע שגם יש שנים שבהם הוא לא יעבוד. למשל, נגיד בן אדם מרוויח 4 מיליון שקלים ב-4 עשורים, ב-40 שנה. עכשיו זה גם די הגיוני, נניח שבן אדם ממוצע מקבל הכנסה של 100,000 שקלים מעבודה בשנה, כפול 10 שנים זה מיליון, 40 שנה זה 4 מיליון. אז כביכול אפשר להשתמש במיליון שקל האלה בכל עשור, אבל אם אני חי עוד 10 שנים כשאני לא עובד, אז אני בעצם יכול להשתמש רק ב-800,000 שקל בכל עשור. זה הרעיון על קצה המזלג.
נכון, זה נקרא מודל מחזורי החיים בכלכלה, מלמדים את זה בשנה שנייה, אם אני זוכר נכון, באוניברסיטה.
נכון, זה גם מה שנקרא הרבה מהחלקת הצרכה, החלקת צריכה. כן.
הצרכת החלקה.
צריכה זה בשחמט. טוב, פעם מישהו נתן לי דוגמה ממש טובה, מה זה פנסיה? הוא אמר לי, פנסיה זה דלי. אתה חושב שיש לך דלי שאתה צריך למלא כל חודש וחודש שאתה עובד. עכשיו... לכל אחד שמקבל בדואר את הקרן פנסיה, שידע שיש לו אי שם באחד הבניינים של קרנות הפנסיה, דלי. והדלי הזה מתמלא גם על ידי התשלומים שמנוקים מהשכר שלו, וגם מתוספות שהמעסיק מוסיף. עכשיו, עוד משהו שנורא תורם לגובה של המטבעות בדלי, זה הטבות מס שאתה מקבל על הדרך, כי הקרנות האלה כמעט לרוב, כמעט תמיד הן פטורות ממס, כי מה שבדלי הוא מושקע ומקבל תשואה שהמס לא חל עליה.
אוקיי, ואחד הדברים המאוד חשובים בפנסיה זה שבעצם כל הכסף שאנחנו חוסכים בדלי הזה הוא מושקע בשוק ההון ומקבל ריבית, ועם השנים זה גם מקבל ריבית די ריבית, ולכן חשוב להתחיל לחסוך ולהשיג תשואה בגיל כמה שיותר צעיר, כי אז הפנסיה בעצם צוברת כמה שיותר ריבית.
נכון, כי אתה מקבל את התשואה לא רק על מה שאתה שם, אלא גם על הרווחים שלך מהעבר, ויש פה גידול שהוא ממש אקספוננציאלי, זאת אומרת, גם אם אתה מקבל רמות שכר שהן גבוהות החל, נגיד, לא יודע, מגיל 30 או גיל 35, אם תתחיל לפתוח, אם תפתח את קרן הפנסיה ותפקיד בסכומים מגיל 25 או אפילו 22, הביצועים שלה לאורך השנים יהיו הרבה יותר, נכון. הסכום שלה יהיה הרבה יותר גבוה.
והחלק השני של הריבית דריבית זה שמצד שני יורד לנו דמי ניהול, וגם כאן חשוב שזה כמו חורים בדלי, חשוב שאנחנו נקטין את החורים בדלי, ואפשר לעשות את זה על ידי התמקחות עם קרן הפנסיה שלך, בגלל שככל שיורד יותר בגיל צעיר, ככה זה משפיע שוב בריבית דריבית, על מה שאתה צובר לאורך השנים.
נכון, אבל בוא, אז סבבה, בוא נחזור לדוגמה. קרן פנסיה זה דלי, הדלי הזה מתמלא בכסף, אנחנו, קרן פנסיה משקיעה את הכספים האלה ומקבלים תשואה לרוב, מהדלי הזה יורדים דמי ניהול, ובסוף החיים אנחנו רואים מה שיש בדלי ומשתמשים בו, זה על קצה המזלג. מה המטרה של כל החסכונות האלה בעצם?
כל המטרה של החסכונות האלה זה לאפשר לנו להזדקן בכבוד, ובעצם מהרגע שאנחנו מפסיקים לעבוד, אנחנו מתחילים לצרוך את מה שיש בדלי, הסכום כסף שצברנו בעצם הופך לקצבה חודשית לפי מה שנקרא מקדם המרה.
אוקיי, אבל מה ההבדל בין קרן פנסיה לתוכנית חיסכון רגילה?
אוקיי, הנקודה הכי חשובה, יש כמה הבדלים, אבל הנקודה הכי חשובה זה שבקרן הפנסיה יש מנגנון ביטוחי, שבו כל אחד מאיתנו מבטח, אנחנו מבטחים אחד את השני, כולנו מקבלים לפי מקדם המרה, שלא ניכנס לחישוב שלו, אבל הוא מבוסס על תוחלת חיים, אז כולנו מקבלים קצבה שלוקחת בחשבון כאילו נחיה בדיוק את תוחלת החיים הממוצעת. חלק מאיתנו חיים קצת יותר, חלק מאיתנו חיים קצת פחות, ובסך הכל הממוצע, כולם מקבלים את הממוצע, וככה אתה יודע שגם אם תחיה מעל הממוצע, אתה תמשיך לקבל קצבה, ואתה לא תצטרך להזדקן בעוני.
זאת אומרת, יכול להיות שאתה חוסך כל החיים שלך, או שיש איזה מישהו שחוסך כל החיים שלו, ולצערנו הרב נפטר חודש אחרי שהוא יצא לפנסיה, והוא מפסיד את רוב הכסף.
נכון, זה חלק מהסיכונים שיש במודל הזה. מצד שני, יכול להיות שמישהו חי עד 120, והוא ממשיך לקבל את הכסף שלו עד גיל 120.
למרות שהוא חסך, כי בכל רק שהוא הגיע כאילו לגיל 80
ו-80. נכון, 83.
אחלה. טוב, אז נשמע מושלם, מה? איזה בעיות יש פה?
טוב, יש פה הרבה בעיות. הבעיה הראשונה והכי גדולה זה ברכה, אבל זה בעיה במובן של איך מממנים את זה, זה שתוחלת החיים עלתה בצורה מאוד מאוד חדה וממשיכה לעלות, והמערכות לא לקחו בחשבון, כשהם הוקמו, לא לקחו בחשבון שהתוחלת החיים תעלה כל כך הרבה. בעצם ככל שתוחלת החיים עולה, אז אנחנו צריכים לחסוך יותר כדי שנוכל להזדקן בכבוד, ומסתבר שלא חסכנו מספיק, או חלק מהאנשים לא חסכו מספיק, ועכשיו חסר כסף שצריך איכשהו לראות איך דואגים לזה שאנשים בכל זאת יזדקנו בכבוד.
זאת אומרת, יכול להיות שמילאתי את הדלי שלי לאורך כל שנות הקריירה במיליון שקלים, וחשבתי שזה יספיק לי לעשר שנים, אבל פתאום אני חי 20 שנה, אז הקצבה שלי צריכה להיות חצי מזה.
נכון. אוקיי. זה בעיה מאוד גדולה.
אני אדבר על בעיה אחרת שקשורה לתשואות הנמוכות יותר. יש מגמות צמיחה ארוכות טווח במשקים ברחבי העולם, ומה לעשות היום, שיעורי הצמיחה מכל מיני סיבות הם הולכים ונהיים נמוכים יותר. זאת אומרת שהביצועים של המשק באופן ממוצע, גם בארץ וגם בעולם, הם קטנים יותר. וזאת אומרת שכשהכסף שאנחנו משקיעים, שמים בדלי ומישהו משקיע אותו בכל מיני חברות, ויכול להיות גם בישראל, גם במדינות שונות, המודל הזה הניח שהכסף הזה יקבל תשואות, נניח בגובה של לדעתי 5-6 אחוזים, והיום זה כבר פחות, אפילו פחות מחצי מזה.
נכון, ובעיה נוספת שדיברתי עליה קודם זה דמי הניהול. דמי הניהול בארץ, לחלק מהאנשים, שליש מהאנשים משלמים דמי הניהול המקסימליים בחוק, שזה דמי ניהול מאוד מאוד גבוהים, ובעצם פוגעים בביצועים של התיקים לפנסיה. זה בעיה שאנשים לא ערים לה, והיא תגרום להם לאבד הרבה מאוד כסף לאורך החיים שלהם.
כן, כל מיני עומדנים אומרים שדמי ניהול גבוהים יכולים אפילו לאכול עד שליש מהקרן.
כן, בקלות.
הבעיה האחרונה שאנחנו רוצים לדבר עליה, זה העניין שאנשים הרבה פעמים מושכים כספי פיצויים כשהם מתפטרים או מפוטרים, כשמחליפים מקומות עבודה, כי יש, לפי הזכויות של כל מבוטח, יש אפשרות למשוך חלק מהכספים שנמצאים בדלי הזה, שאנחנו קוראים לו פנסיה, העניין הוא שיש כאן פגיעה בגובה של הקצבה בסוף החיים, ולא תמיד אנשים מודעים לזה.
נכון, וגם משיכת כספי הפיצויים יכולה להפחיד דרמטית את הכסף שנשאר לך בפנסיה בסופו של דבר.
נכון. אז טוב, נראה לי בגדול, אנחנו יכולים לומר שבניגוד לעבר, היום יש בעולם הפנסיה הרבה מאוד אחריות על הפרט. אתה צריך לבחור חברת פנסיה, אתה צריך לבחור מסלול השקעה, אתה צריך להתמקח על הדמי ניהול, ואין איזה מישהו עלום שדואג לכל הדברים האלה שהכל יהיה בסדר כשתצא לגמלאות.
נכון, היה פה בעצם שיפטינג מאוד רציני. אם פעם לא היית צריך לדאוג לכלום בפנסיה וידעת שבעל המפעל שלך או המדינה או מי שמנהל את קרן הפנסיה שלך הוא זה שלוקח אחריות על הכל והוא ידאג לך, אז היום בעצם כמעט כל האחריות מוטלת על הפרט ואנשים לא מודעים לזה ויש עם זה בעיה מאוד מאוד גדולה.
נראה לי שזה בדיוק ספתח טוב להתחיל לדבר על מה היה פעם, ולהשוות את עולם הפנסיה כמו, של היום, כמו שתיארנו אותו, לאיך שזה היה נהוג בעבר.
אוקיי, אז פעם בעצם אתה עבדת במקום עבודה אחד, לרוב לאורך כל הקריירה, וצברת זכויות, לא צברת כסף כמו שאנחנו צוברים בדלי, אלא צברת זכויות שבגדול אומרות שבסוף הקריירה שלך אתה תקבל 70% מהשכר האחרון למשך כל שארית חייך.
נכון. הייתה איזושהי תפיסה, אני אף פעם לא ראיתי כל מיני חישובים כלכליים, אבל שאומר, אוקיי, כל בן אדם, כל דור צעיר יממן את הדור שמעליו, וכשהדור הצעיר יגיע לגמלאות, אז הילדים שלו יממנו אותו. אז זה לא היה אולי חישוב מדויק, אבל זה הנחה כזאת שהמצב, החיים כמו שאנחנו מכירים אותם היום, יימשכו לעד.
נכון, זה בעצם נקרא מערכת pay as you go, אבל למעשה זה מערכת שהיא גם מאוד דומה לתרמית פונזה. כלומר, אם הכמות מצטרפים החדשים היא לא מספיק גדולה כדי לממן את המצטרפים הקיימים, המערכת קורסת. וזה אחד הדברים שקרה בדור שלנו, פחות בישראל, יותר בארצות הברית ובאירופה, שבעצם בגלל ירידת שיעורי הילודה, ירידת הפריון, אז אין מספיק מצטרפים חדשים שיממנו את הדור הוותיק, ולכן הנטל של חובות הפנסיה הוא היום מאוד מאוד גדול.
נכון, אני רוצה לתת דוגמה שהרבה מכירים אותה, לפחות בישראל זה נהוג, היה נהוג בממשלה, עובד היה צובר זכויות לפנסיה של 2% בכל שנה עד 70%. מי? עכשיו זה חשוב, מהמשכורת האחרונה. נניח שבן אדם עבד עכשיו 35 שנה, כל שנה הוא קיבל 2% כזכות לפנסיה. אחרי 35 שנה יש לו כבר את הרף המקסימלי שהוא יכול לקבל, שזה 70%. לוקחים את המשכורת האחרונה, נניח 10,000 שקלים, וזה אומר שהוא יקבל 7,000 שקלים בחודש, עד סוף ימיו.
זה לא לגמרי מדויק, זה היה פעם, ואז באמת מה שקרה זה שכל הזמן היו נותנים העלאות שכר בחודש האחרון לעבודה, ואז עברו למשהו שנקרא משכורת קובעת, לא ניכנס לאיך זה מחושב, זה איזשהו ממוצע שזז על פני כל החיים, אבל בגדול זה עובד ככה, זה 70% מהשכר האחרון, וזה פשוט איזושהי החלטה שרירותית שהתקבלה, אני לא יודע אפילו על ידי מי, נראה לי אפילו על ידי ביסמרק.
זה גם אבסורד נורא גדול, כמו שתיארנו מקודם את הדלי שאנחנו ממלאים אותה עד היום, אז אנחנו מבינים שכל בן אדם יכול להשתמש בכסף שהוא והמעסיק שלו
חסכו.
ונניח שבאמת כמו שאמרת, השכר של בן אדם של עובד עלה בחמש שנים האחרונות, אבל במשך 35 שנה או 30 שנה הוא הרוויח שכר ברמות אחרות לגמרי, מה ההיגיון שהקצבה שלו תוצמד לשכר האחרון.
נכון, זה בעצם איזשהו היגיון של שיח של זכויות ולא שיח כלכלי, ובעצם לא היה מודל כלכלי שיכול לתמוך בזכויות שחולקו, ולכן אנחנו רואים שבאמת כל הקרנות פנסיה בכל העולם נמצאות בגירעונות מאוד מאוד כבדים.
אוקיי, אז זה בעיה אחת. בעיה נוספת, אתה הזכרת, היא קשורה לדמוגרפיה. בוא נסתכל על הנתונים. מה הנתונים אומרים לנו?
הנתונים מראים שתי תופעות מאוד מאוד בולטות. אחד זה שתוחלת החיים התארכה בצורה מאוד ניכרת. אנחנו מדברים היום על זה שבכל עשור תוחלת החיים עולה ב2.5 שנים, שזה המון, אוקיי? ומהצד השני אנחנו רואים ירידה מאוד חדה במספר הילדים לאישה, זה נקרא ירידה בשיעור הפריון, ושתי המגמות האלה ביחד הן בעצם משפיעות בצורה מאוד מאוד חדה על היכולת של המערכת לממן את עצמה.
אני אוסיף נתונים שהוצאנו מהאתר של ה-OECD, ב-1970, לפני 40 וקצת שנה, בממוצע אישה הייתה יולדת כמעט 3 ילדים. היום הממוצע הוא 1.7 ב-2014.
במדינות ה-OECD.
נכון. כשמסתכלים על נתח של אוכלוסייה מבוגרת באיחוד האירופי, אנחנו רואים שב-1970 בערך 11% מכל האוכלוסייה הייתה מוגדרת כאוכלוסייה מבוגרת, והיום המספר הזה הוא כמעט הוכפל, הוא נושק ל-18.5%.
נכון, אלה מספרים מאוד דרמטיים, קצת קשה להעביר כמה שהם דרמטיים.
זאת אומרת, יש לנו פי שתיים
יותר מבוגרים, וחצי מכמות הילדים.
נכון. ויש גם, צריך לומר שגם בעבר, כביכול, מי שיש לו את הפנסיות הקודמות, הוא תמיד הרגיש שהוא מסודר ומישהו דואג לו, ובאמת גם אנחנו רואים שזה עתיר זכויות, אבל באמת גם כמו שנראה לי אתה הזכרת מקודם, אי אפשר היה לעבור מקומות עבודה ולשמור על הפנסיה, היה שוק עבודה שהוא הרבה פחות דינמי, הרבה יותר מאובן.
מאוד סטגנטי.
כן.
נכון, אז כל הדברים האלה בעצם גרמו גם בעולם, אבל מה שמעניין אותנו זה ישראל, אז נתמקד בישראל. הם גרמו בעצם גירעונות עצומים, גם בקרנות הפנסיה, מה שנקרא הוותיקות של ההסתדרות, וגם בקרנות פנסיה של המדינה, מה שנקרא פנסיה תקציבית.
אוקיי.
והיום אנחנו מדברים על סך הכל חובות של המדינה לפנסיה, בסדרי גודל של טריליון שקלים, זה 1,000 מיליארד שקלים.
וואו.
זה סכום עצום.
היה ב-2003 הסדר שהגיעו עם קרנות הפנסיה של ההסתדרות, נכון?
נכון.
מה עשו שם?
בעצם מלאימו את הקרנות פנסיה הוותיקות. היום הן מנוהלות תחת חברה אחת שנקראת עמיתים. אבל הלאימו אותם והבטיחו להם תמיכה ממשלתית, שהיום אנחנו מדברים על 5 מיליארד שקל בשנה תמיכה בקרנות פנסיה הוותיקות.
זאת אומרת, היו שם, בואו נחדד, היו שם שתי בעיות מרכזיות בעצם. אחד זה שהקרנות הבטיחו למפותחים שלהם הרבה יותר הבטחות או זכויות מאשר הם באמת כלכלית יכולים להבטיח, וגם מבחינת התשואות, ההשקעות שם בלשון המעטה לא היו אופטימליות, אלא הרבה פעמים הם הלכו ולתמוך בכל מיני מפעלים שקשורים ישירות או בעקיפין להסתדרות.
כן, אתה אמרת את זה בצורה מאוד מאוד עדינה, אז צריך לחדד שמדינת ישראל טבעה את ההסתדרות בבית המשפט, וזכתה בתביעה, אמנם התביעה היא בסך הכל על 10 מיליון שקלים, זה כלום לעומת גירעון של 130 מיליארד שקלים, אבל בית המשפט נתן כאן אמירה מאוד ברורה, שההסתדרות בעצם לא ניהלה את הכספים לטובת העמיתים, אלא השתמשה בהם לטובת מפעלים שהיו מקורבים להסתדרות, והרבה מאוד כספים, אם אנשים היום מתלוננים על התספורות שעושים לכספי הפנסיה, אז פעם התספורות היו גדולות פי כמה.
ובאותה נשימה אפשר לומר שזהו, החגיגה הסתיימה ב-2003, ואז גם החליטו שכל מי שהתחיל לעבוד אחרי שנת 95, הוא לא זכה יותר לפנסיה תקציבית.
נכון, ב-95 קיבלו את ההחלטה הזאת, סגרו בעצם את ההצטרפות לקרנות הפנסיה הוותיקות, ב-2000 סגרו את ההצטרפות לפנסיה תקציבית בממשלה.
יש עדיין איים, למשל במערכת הביטחון, יש פנסיה נכון. תקציבית ופנסיית גישור, אבל זה לא נפוץ כמו שהיה
בעבר. אחד הדברים שחשוב לנו להגיד זה שגם ההחלטה הזאת נעשתה בצורה מאוד מאוד לא שוויונית, שיכלו להחליט שגם המבוגרים יפסיקו לצבור זכויות בפנסיות הוותיקות ויתחילו לצבור אותם בפנסיות החדשות, אבל בעצם עשו איזשהו חיתוך מאוד מאוד חד בין מי שכבר בפנים למי שבחוץ, וכל מי שבחוץ בעצם נדפק בצורה מאוד מאוד חזקה.
בוא ניתן דוגמה, נניח ששני אנשים בני 30 הצטרפו לשירות המדינה בשנת 99, סליחה, שני אנשים בני 30, אחד הצטרף בשנת 99 ואחד בשנת 2000. אז במקום לבטל את הפנסיה התקציבית לשניהם ולבוא ולומר, אוקיי, מי שיצטרף שנה אחת מוקדם יותר יקבל חלק יחסי של הזכויות הפנסיוניות שהוא צבר עד עכשיו, בן אדם אחד יקבל את הזכויות הפנסיוניות המלאות לאורך כל החיים שלו, והשני יצטרך להיות בשיטה החדשה.
נכון, ואם שניהם פרשו בגיל 67 עם שכר אחרון של 10,000 שקל, אז אחד מהם יקבל פנסיה של 7,000 שקל, זה המסודר, המוגן, יקבל את ה-7,000 שקל, השני יקבל משהו בסביבות 4,000-4,500 שקל, שזה הבדל עצום ברמת
כן.
החיים.
אוקיי, אז זה דברים שהיו, וראינו עד עכשיו איזה פנסיה הייתה נהוגה גם בישראל וגם בעולם, בוא נאמר במאה ה-20, והתחלנו גם באיך הפנסיה שלנו, שאנחנו מכירים אותה יותר היום, איך היא נהוגה, מה הכללים שלה, ולמה צריך לשים לב. אז איזה נקודות אנחנו יכולים לסכם איתם, ליאור?
טוב, א', אמרנו שבגלל כל הבעיות שהיו נהוגות בעולם, אז עברו מהשיטה הישנה לשיטה החדשה, ולמזלנו ישראל עברה יחסית מוקדם לשיטה החדשה. אז זה נקודה חיובית. אבל נקודה קצת פחות חיובית זה שאין לנו פה איזשהו מסר אופטימי. הממשלה, לצערנו, יכולה לתמוך רק בשוליים להגדיל את הפנסיה של האזרחים. היא לא יכולה ממש להשפיע על זה בצורה ישירה. ולכן כל אחד צריך לדאוג לעצמו.
בסה.
כן, סלווי מה שנקרא.
כן, זה טוב, זה באמת, נראה לי אתה הזכרת את זה מקודם, יש כאן טרייד-אוף, מצד אחד אנחנו חיים יותר זמן, אז זה משהו שהוא כבכל טוב וחיובי, מצד שני צריך יותר משאבים, וכמו שכנראה הזכרת, אין באמת ברירה מלהעלות את שיעורי גיל הפרישה.
נכון.
אולי זה מוביל אותנו עכשיו לדבר על הוועדה לגיל הפרישה שהוקמה לאחרונה.
נכון, מאוד חשוב לדעת שהוקמה ועדה שבוחנת את גיל הפרישה לנשים. בעצם היום נשים עדיין פורשות בגיל 62, כשגברים פורשים בגיל 67. יש לזה המון היבטים, אנחנו לא ניכנס להכל כמובן, אבל זה מתויג אצלנו בתור משהו שהוא מאוד נושא של מבוגרים, איך זה השפיע על הנשים המבוגרות וכולי, כשצריך להגיד שזה גם נושא שמאוד קשור לצעירים. בעצם שיהיה לכם ברור, כל החלטה שמתקבלת שם, אז אנחנו נצטרך לממן אותה.
זאת אומרת, אנחנו כעובדים, אז הגיל פרישה לא יתייחס רק לגיל שבו נפסיק לעבוד, אלא לאיזה גודל נצטרך לממן את שאר האנשים.
איזה גודל של בור תקציבי אנחנו נצטרך לממן בתור עובדים לאורך חיינו.
בדיוק.
וכמו שאמרנו, הבור התקציבי הזה הוא בגודל של בערך טריליון שקל. זה בור תקציבי עצום שאנחנו נצטרך למלא לאורך החיים, וככל שגיל הפרישה יעלה בשלב מוקדם יותר, הבור התקציבי הזה יצטמצם. אגב, שיהיה ברור לכם שכל אחד ממי שמאזין לנו לא הולך לפרוש לא בגיל 62 וגם לא בגיל 67. אנחנו כנראה נפרוש בגילאים 70 פלוס, אם בכלל אי פעם נפרוש.
יאללה לעבודה. טוב, ליאור, אז למרות המסר הפסימי משהו שלנו, נראה לי היה אחלה פרק.
אני גם חושב, זה עדיף שאנשים יכירו את הבעיה הזאת כמה שיותר מוקדם ונוכל ככה להתמודד איתה ביחד, מאשר שנעצום את העיניים ונספוג אותה ככה חזק בפנים בעוד 20 שנים.
כן, ונראה לי אם יש לנו כמה מסרים קצרים וקולים, זה אחד, תרימו טלפון לקרן הפנסיה ותנסו להוריד את דמי הניהול. שתיים, תפקידו לשם כמה שיותר כסף ואפילו חסכונות אחרים, זה יכול להיות הרבה פעמים מאוד מאוד משתלם. ושלוש, תתמכו בעלת גיל הפרישה.
לגמרי.
יופי. טוב, אז ליאור, שיהיה לך בהצלחה עם הפרויקט החדש, עם MyFees.
תודה רבה, תודה רבה.
יאללה, ונראה לי ניפגש שבוע הבא.
עוד שבועיים, תן.
עוד שבועיים. על מה זה יהיה?
אני חושב שעל התקציב, אנחנו צריכים
תקציב המדינה.
לסופית. נראה לי שכן.
כן. טוב, זה גם הזדמנות לבקש מכל אחד ששומע אותנו לעשות לייק לעמוד הפייסבוק שלנו.
לשלוח לנו שאלות שם, וזהו, אנחנו נתראה בעוד שבועיים.
טוב, מעולה. אז אני הייתי טל וולפסון.
ואני ליאור תבורי.
אנחנו היינו ערך מוסף, שיהיה לכם שבוע טוב.
שבוע טוב.